קצת רקע. היסטורית, יש רק שתי הוכחות למציאות אלוקים. יש בערך מיליון, אבל יש רק שתיים. או הוכחה מהסוג הרמב"מית, שבספרות זה נקרא הוכחה קוסמולוגית, או הוכחה שכהוכחה במציאות אלוקים כמעט שלא נמצאת בספרות יהודית, מה שנקרא בספרות הוכחה הטליולוגית. הוכחות קוסמולוגיות, כמו שהרמב"ם אומר, הרמב"ם בסופו של דבר מוכיח שיש מי שמניע שאיננו מונע, וכל מיני וריאציות שונות לביטוי הזה. הוכחות קוסמולוגיות מבוססות לא על התבוננות בשום תופעה ספציפית של העולם, אלא על דברים בסיסיים של קיום. דוגמה ברמב"ם, תנועה, ההוכחה הראשונה, או שינוי, ההוכחה השנייה. והן מנסות להוכיח קיום של אלמנט מטאפיזי שבלעדיו העולם לא יכול להיות קיים. השורה התחתונה, שזה מפורש בהוכחה של הרמב״ם, הוא להוכיח שקיים דבר שיש לו יחס של סיבה לעולם ואיננו מסובב מן העולם. לכן זה המניע שאיננו מונע. הוכחות תיאולוגיות בוססות על התבוננות במשהו, איזושהי תופעות מסוימות שאנחנו יכולים לזהות, ומהם להוכיח משהו שאחראי להם. וגם להם יש הרבה הרבה צורות איך להוכיח את זה. כלומר, אפשר להתבונן בתכונות שונות ולהגיע למסקנה. אנחנו מעוניינים עכשיו להבין מה ההבדל הבסיסי ביניהם, וגם להבין איך שזה, איך זה עובד. אז קודם כל, מהי ההוכחה הטליולוגית הקלאסית? בניגוד להוכחות הקוסמולוגיות, שבסך הכל יש רק 5, 6, 7, 8, אני חושב, זה מסכום שאני מכיר. הוכחות טליולוגיות יש באמת אין סוף, אבל הן לא באמת שונות, הן אותו דבר, רק שאני יכול להסתכל ימין או שמאלה, למעלה ולמטה. אני מחפש משהו שמוכיח, בסופו של דבר, זה מוכיח תכנון. אז זה מתחיל בסיפור. כל קטע מטאפיזי עמוק מתחיל בסיפור. אז אדם הולך במדבר, והוא רואה, פתאום הוא מסתכל למטה, והוא רואה איזשהו חפץ עגול. יש קצת בוהק באור, אז הוא מרים אותו, והוא רואה, זה מאוד מאוד מעניין, הוא עגול, ויש, אני מתאר אותו לפי התיאור המקורי של הסיפור. אני מקווה שכל אחד כאן מספיק מבוגר כדי לזהות את העצבים שעליו אני מדבר. זה משהו עגול, ויש לו שני, איך להגיד את זה, מין קווים כאלו, והם מסתובבים, הם זזים. הוא שם לב שהשמש נמצא מעל ראשו, השני הקווים פונים למעלה. וכשהשמש שוקעת, הסיפור קורה ב-21 ליוני, עכשיו היורצייט של הסיפור הזה, עוד כמה ימים. אחד מהם פונה למעלה, אחד פונה למטה. הקצר יותר פונה למעלה והארוך, לא, הקצר יותר פונה למטה והארוך יותר פונה למעלה. שם לב שבזריחת השמש המצב הוא דומה. ועוד כמה דברים, וכל פעם שהשמש זורחת, המחוג הקטן עושה סיבוב בשלם פעמיים. ואז הוא מגיע למסקנה שמישהו עבר פה לפניי. אני לא מתוסס ההבחנה הזאת. הוא מצא הרבה דברים מעניינים בזה שהוא טייל שם במדבר. הוא מצא אבנים מעניינות, הוא מצא צורות מעניינות, הוא ראה חיות מוזרות שמסתובבות שם. והוא לא השיג את המסקנה הזאת. למה הוא השיג את המסקנות עכשיו? כי הוא זיהה מה שאנחנו, כל אחד זיהה, והוא מצא, זה נקרא שעון. מורה שעות בעברית שכמעט זהה לזמן הסיפור. הוא מצא דבר שלא יכול להיות טבעי, הוא חייב להיות מלאכותי, ולכן עבר פה אדם לפניי. למה? כי הדבר הזה הראה סימני תכנון, או בלשון המקורית, המילה טלוס, מהביטוי הוכחה טליולוגית, זה מילה טלוס, טלוס ביוונית זה יעד. הוא הראה דבר שמכוון למטרה מסוימת. זה ברור לו שהדבר הזה, המטרה שלו זה להורות על השעה. ודבר שיש בו יעד, סימן שיש בו תכנון, דבר שיש בו תכנון חייב מתכנן, חייב אחראי שיש בו אינטליגנציה. ולכן זה לא יכול שזה קרה מצד הרוח, מצד השמש, מצד סתם תופעות טבעיות, זה דורש מתכנן, בלשון שלו מתכנן זה אדם. זאת הוכחה הטיליולוגית. היישום הפילוסופי שלו, היישום הדתי שלו, הוא שאנחנו מסתכלים על, עכשיו בוחרים תופעה שלך זה נראה מעניין, וזה יש באמת אינסוף של וריאציות, אנחנו מסתכלים על הספר שלם שנכתב במאה ה-17 ידי ויליאם פיילי באנגליה, מסתכל על עין האדם, על העין, וגם בתקופה שלו, זה היה כפר מספיק מפותח, הוא אומר, יש כאן עצם קטן מאוד, ויש לו חלק זה וחלק זה, וכל מיני חלקים קטנים, וזה הכל, וברור שהדבר הזה קיים אך ורק כדי לאפשר למישהו לראות. ולכן יש כאן חפץ בעל יעד, מטרה, ולכן יש לו מתכנן, ויש לו מתכנן, אז אני אסתכל ימינה ושמאל ולא רואה מי שיכול לתכנן אותו, אז קיים אלוהים. וזאת הוכחה למציאות אלוהים, שנקרא הוכחה הטיליולוגית הביולוגית. כלומר, זה מוסס על אבחון המערכת המתוכננת, המערכת בעל יד, שנקרא מערכת הביולוגית. בתקופות שונות, אנשים התעניינו והתרשמו מדברים שונים. אז לדוגמה, ברמב״ם, אבל אין הוכחה טיליולוגית ברמב״ם, אבל בכל מקרה, המשפט הזה נמצא, זה מטרה אחרת, אני מיד אסביר. אז ברמב״ם לא הסתכל על עין האדם. מה הוא הסתכל? הסתכל על השמש והירח והכוכבים. וראה שהם מסודרים בצורה נפלאה עם מרחקים או יחסים מתמטיקאים ביניהם. זו דוגמה מעניינת כי אנחנו לא רואים את זה, זה גם לא קיים. אבל בפיזיקה של הרמב״ם, אז היחס בין כל ספרה לספרה, בין כוכבי הלכת, היה נקבע ביחסים הרמוניים מתמטיקאיים וכן הלאה וכן הלאה וכן כולם מסתובבים במעגל מושלם, גם זה לא נכון, וכן הלאה וכן הלאה, ואז הרמב"ם מתמלא ואמר וואו כמה חוכמה מושקעת בזה, מי שחוכמה זה מילה אחרת בשביל תכנון במקרה הזה, יש כאן סימני חוכמה ותכנון אינטליגנטיים, אז מי שהשקיע בזה הוא בטח אלוהים גדול וחכם וראוי להערכה. אסטרונומיה, אחר כך זה עובר לביולוגיה, ההתפתחות הביולוגית במאה ה-17, במאה ה-18, היא באמת אדיר מאוד, אנשים באמת ראו שגוף האדם זה דבר כל כך נפלא, זה לא סתם נפל כאן מן השמיים, ולכן יש אלוהים. היום יש תחיית המתים להוכחה הטיליולוגית בעשר שנים האחרונות, אז אני אפילו לא יכול לתאר את הוכחה. זה משהו קשור למשתנים וקבועים בתורת הקוונטים, ואני לא יודע בדיוק מה, אבל אם זה היה זז 0.01 לכאן או לשם, אז כל העולם היה טוב ובואו, ואם העולם קיים והכל מסתובב בעולם, היחסים בין אטומים וסוב אטומים, ולא יודע בדיוק מה, יחידות קוונטיות, הוא כל כך נפלא ומתוכנן, שהנה הוכחנו שקיים מה שנקרא intelligent design. הוכחנו שיש מתכנן, זה ממש אותם מילים של ימי ביניים, קיים מתכנן אינטליגנטי. ומשפט אחרון, ולזה קוראים אלוהים. Okay? זה ההוכחה הטיליולוגית, וזה מה שבכל פינה ברחוב, אפשר למצוא מישהו שינסה למכור אותו, הוא בהצלחה, כי זו הוכחה נפלאה. אתה רק צריך להביא בני אדם, לשים לב לסדר שבטבע, לסדר שבחיים. לסידורים שבחיים, במקום שיחשבו שהכל זה סתם זרימה בלי טעם ובלי ריח, שיבינו דבר שהוא נכון, וזה נגלה לעין לכל מי שלומד יותר על החיים או על הקיום, שהעולם מלא סימני תכנון ובינה ותבונה וחוכמה. מה ההבדל היסודי בין הוכחה ממשפחה הזאת ובין הוכחה הקודמת, הוכחה הקוסמולוגית, הוכחה של הרמב״ם, אריסטו והסוגים האלו? הוכחות האלו, בשורה התחתונה זה, הנה הוכחתי שיש אלוהים. או הנה הוכחתי שיש דבר, שיש משהו שאחראי לתופעה שעכשיו גיליתי. בסופו של דבר, ההוכחה הזאת מבוססת על קיום של יחס מסוים בין התופעה לבין ההסבר לתופעה שאנחנו חייבים להניח כדי להסביר אותה. לכן בסיפור המקורי שלי לא הוכחנו שיש דבר שאנחנו שם בו מילה אלוקים, הוא רק הוכיח שעבר שם אדם, כי מה שהוא מצא זה שעון, ואז הוא השיג את המסקנה, אם יש שעון אז יש כאן תכנון, אז יש כאן מתכנן אינטליגנטי, זה נכון, אבל באיזו רמה צריך להיות אינטליגנטי כדי לתכנן שעון? התשובה היא רמה של אדם. זה אנחנו יודעים, כי בני אדם תכנו את השעון. לא צריכים בדיוק להיות בעל אינטליגנציה אינסופית כדי לתכנן שעון. עכשיו, אם במקום למצוא שעון הוא היה מוצא עין, הוא היה מסתכל במראה ורואה את עינו, והיה אומר, כנראה שעבר כאן מתכנן עין, אז זה הרבה יותר, בוא נגיד את האמת, זה הרבה יותר חכם ונבון וגם יכולת יותר מאשר האדם הממוצע. ניתן לאדם הממוצע איזושהי בעיה, אני רוצה שתכנן משהו שיכול לראות, אז הוא לא היה מצליח. אז מה השורה התחתונה? מה הוכחנו שקיים? קיים אינטליגנציה, מספיק אינטליגנטי כדי לתכנן עין. כמה אינטליגנטי צריך להיות כדי לתכנן עין? משהו בסדר גודל של אדם כפול 20. אוקיי, אם היה מסתכל קצת יותר עמוק, אומרת כל גוף האדם, כל המערכות, האנדוקרינולוגיות והקרדיולוגיות והבתאים ובדי-אן-איי ובארן-איי וכן הלאה, הרבה יותר נפלא מסתם עין, והכל הדברים גם מסתכלים זה בזה. וזה ממש נפלא ואדיר, אז אני הוכחתי שקיים רמת התכנון שיש בגוף האדם, דורש מתכנן ברמה כזאת. כמה אינטליגנציה, כמה תכנון, כמה יכולת, כמה אדיר צריך להיות מתכנן כזה? אני אזרוק אדם כפול, אדם ממוצע בחדר. אני מנסה ללכת לגבוה, רמה גבוהה עכשיו. התלמיד הממוצע בחדר כפול 100 מיליון. החוכות הקוסמולוגיות, בניגוד לכך, הן לא בנויות על שום יחס קבוע בין התופעה הנבדקת לבין אלוקים, כי הן לא מבוססות על שום תופעה נבדקת. הרמב"ם מסתכל על זה שקיים תנועה, לא תנועה מהירה, ולכן מי יכול לגרום לכדור הזה לזוז ברמה כזאת, במהירות כזאת, צריך להיות מישהו שיכול לתקוף חזק. זה היה עוד סוג של הוכחה תיאולוגית. קיים תנועה בכלל, ותנועה דורשת תנועה, והתנועה הזאת דורשת תנועה מוקדמת, או מוקדמת דורשת תנועה מוקדמת, אבל יש עכשיו שרשרת אינסופית, וזה לא יכול להיות, ולכן אני חייב שיש משהו שיכול לגרום לתנועה בלי להיות מונע בעצמו, שזה דבר שלא קיים לפי חוקי הטבע שאני מכיר, ככה אני טוען, ולכן הוכחתי דבר שהוא ייחודי, הוא מחוץ למערכת, הוא גורם למערכת לנוע בלי להיות מושפע מערכת עצמו, הוא לא נע, הוא לא מונע. ההוכחה הקוסמולוגית מוכיח קיום של דבר ייחודי, שאיננו חלק מהמערכת ולא עומד בשום יחס למערכת. זאת הסיבה לדעתי למה ההוכחה התיאולוגית לא נמצא בספרות היהודית כהוכחה למציאות אלוקים. ופילוסופים תאורים, כן? פילוסופים בעל יחס פילוסופי, אלו שהם אולי אינטליגנטים מדי, לא משתמשים בו בכלל. הרמב״ם חיפש הוכחה למציאות אלוקים שמוכיח משהו שהוא מוחלט בהבדל שבינו לבין כל דבר אחר. זאת הסיבה שההוכחה הבאה של הרמב״ם, אחרי שמוכיח שיש אלוהים, זה יהיה שהוא אחד. כי זה יהיה קצת מסובך, אבל הוא יוכיח שזה אחד. כי זה לא פתרון לבעיה ספציפית, שתי בעיות ספציפיות, 1,000 בעיות ספציפיות, זה פתרון לקיום של דבר שלא יכול להסביר את עצמו. והדבר הזה שלא יכול להסביר את עצמו זה מערכת כולה. לא למה הכדור שם זז, זה למה בכלל יש תנועה בעולם. וההסבר צריך להיות לא דבר אחר שהוא אחד מן הדברים בעולם. הרמב"ם מחפש אלוהים שהוא לא חפץ מחפצי המציאות כפי שאני מכיר. ולזה ראוי לקרוא אלוקים. אני לא מגדיר את המילה אלוקים מראש, אבל לזה ראוי לקרוא אלוקים, כי הוא לא עוד דבר אחר. אבל הוכחה התיאולוגית מעולם לא מוכיח דבר כזה. גם אם נבדוק את כל התופעות המעניינות שבעולם, עדיין מה זה מוכיח, המינימום שהוא מוכיח, תפסת מוגבל לא תפסת, זה רק שקיים משהו שיכול לתכנן ולהוציא לפועל את המציאות הזאת. שזה אף פעם, זה לא יהיה בעל אינטליגנציה אינסופית, כי לא צריכים אינסופית אינטליגנציה כדי להסביר משהו שהוא עצמו לא רק סופי. ולא צריך להיות יכולת אינסופית, ולא צריך להיות שונה. אני יכול לתכנן שולחן, אני בשולחן שנינו נמצאים במערכת, השולחן יכול לשבור את ראשי אם הוא ייפול על ראשי, אבל אני יכול לתכנן אותו, הוא לא יכול לתכנן אותי. וכן הלאה, בכל המקרים לא חשוב כמה הספרים, בניגוד לכוחות הקוסמולוגיות שהן קצרות, בסך הכל, כמה אפשר לכתוב לך של הרמב״ם? הלכות הטרילוגיות הן בהגדרה ארוכות, כי אחרי שהיית לך תופעה אחת, ואני אראה שלא כל כך התרשמת, אני אביא לך עוד תופעה ועוד תופעה ועוד תופעה, עד שאתה נשבר מעומס הדברים הנפלאים שיש בעולם הנפלא שלנו. אז מה שהספר יותר ארוך, הוא יותר משכנע. אבל לא חשוב כמה הוא ארוך, גם הוא יהיה, אני יודע, לא ממש פי, ממש תלמוד בבלי, זה יהיה באורך הכי גדול של ספר שיכול להיות, זה יהיה אנציקלופדיה בריטניקה כפול 8, אז רק הוכחת, מי שכל כך חכם שהוא יכול לכתוב את כל אנציקלופדיה בריטניקה כפול 8. שזה, יש שני אנשים חיים בעולם שהם יכולים לעשות את זה גם היום, זה לא משהו כזה עדיף. הדבר הזה גם מורה על נקודה אחרת לגבי הוכחה הטרילוגית, שהיא הוכחה סטטיסטית. בסך הכל זה עוד סיבה למה צריכים להוכיח עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אם אני הולך במדבר ואני מוצא שעון והחבר שלי אומר, הנה עבר כאן אדם, אני יכול לטעון בלי שאפשר להפריך אותי טוטל, אני חושב שלא. אני חושב שבאמת זה במקרה. נגיד, כך מקרה קצת יותר פשוט, יותר קל. הלכנו במדבר ומצאנו עמוד, משהו, חתיכת עץ, תקוע בחול. ושמתי לב שכשהשם אזורחת, יש שם צל, והצל בדיוק פונה לכיוון ירושלים. ואיזה מדבר זה? השם השולה במזרח, נכון? איפה זה מזרח? מדבר יהודה, נכון? אני לא מתבלבל בכיוונים שלי. כן, וכשהשמש שוקעת, היא בדיוק פונה לכיוון סיביר. וכשהשמש האמת שבסדר, וכשהשמש מעל ראשנו, אין לו צל בכלל. אז הוא אומר, וואו, הנה יש כאן שעון שמש, כנראה שעבר כאן אדם. אני אגיד לו, מה, השתגעת? מה שמדובר כאן זה סתם דבר שנתקע, כי לא צריכים הרבה אינטליגנציה כדי לעשות שעון שמש. כל דבר שתקוע ישירות, אז איפה שאנחנו נמצאים, אז הוא פונה בזריחה לכיוון ירושלים, זה מת פלאי הבולי. אם זה משהו יפה, ואדם דתי יגיד, וואו, אתה רואה שהטבע עצמו פונה לירושלים, זה גם מראה משהו, ואנחנו נגיד, אוקיי, זה מקרה. כי שעון שמש הוא לא כזה מסובך, שעון יד הוא יותר מסובך, אבל בסך הכל, זה יכול לקרות, כן, הספרות, כן, העיתונות, תמיד מלא דברים כאלה, כן? מישהו הלך לאיזשהו מדבר, ולא מורה ממש איזשהו צורה שנוצר ידי הרוח והשמש אני לא יודע מה, אבל הוא בדיוק דומה לא יודע, לאבא שלי, כן? יש תמיד יש סיפור כזה, כן? נוצרים מוצאים את התמונה של האמא של ישו בגבינה. כל יום שני הם פותחים קופסת גבינת קוטג' ואומרים, וואו, זה כתוב שם. מוסלמים שאין להם צורות ויזואליות, אבל זה גם קורה, זה פעם בחודש, זה קורה קצת פחות של נוצרים, אז הם פותחים איזושהי חתיכת שוקולד, וכתיבה ערבית סך הכל, יש לה הרבה דמיון ואפשרות, ואומרים, וואו, זה הפתיחה של הסורה הראשון של הקוראן. לא יודע, לומדים זה לא כהן, לא יודע למה, אבל לפעמים, כן, לפעמים זה גם יכול לקרות. אבל ככה צורות במדבר, מישהו פעם הלך, בטח ככה, אני מקווה שלא, כי זה בחוץ לארץ, יש זיין נשיונל פארק במערב ארצות הברית, יש להם צורות שיושבות שם, שזה נראה כמו חתור, זה נראה כמו כלב, ויש דברים נפלאים, יש דברים נפלאים בטבע, אף אחד לא תכנן, אף אחד כנראה לא תכנן אותם, אבל אני תביא דעתי, כשמו הוא תכנן את הכל. אבל דבר יכול לקרות, מה עכשיו, אם כן, מה באמת הוכחה הטרילוגית אומרת? מה הסיכוי שדבר הזה יכול לקרות רק במקרה? התשובה לשאלה הזאת, זה יהיה מספר. תמיד יש סיכוי שזה קו המקרה, הוא פשוט נחשב לנדיר מאוד. לכן מוסיפים עוד יותר ועוד יותר, עוד יותר דוגמאות, כי על זה שיש יותר דוגמאות, אז הסיכוי הולך וגדל, הסיכוי שזה במקרה הולך וקטן. עין יכול ליפול, אבל עין וגם אוזן, עין וגם אוזן וגם לב וגם כליה וגם זה ושניים כאלו וגם חתול וכן הלאה, זה מתחיל להיות משהו מאוד, לכן הספרים הם ארוכים. אבל ברור שאף פעם לא מגיעים ל-100% בשיטה כזאת. מי שיתעקש, אולי הוא אידיוט, אבל מי שיתעקש יגיד לא, אני חושב שפעם היו אטומים, כי תמיד היו אטומים, והם פשוט הסתובבו והיה ברק והיה גז מתן, אם אני זוכר נכון, וזה גרם ליצירת המולקיול ה-HC הראשון, ועוד כמה מיליון שנים, ופופ, יש חתול. יש הרבה אנשים שטוענים שזאת אמונתם, פחות או יותר, עדיין לא עובד, התיאוריה האבולוציונית עדיין לא עובדת, זה רק תיאוריה פיזיקלית, אבל במקרה יום אחד יצא חתול. אז וכששומעים פעם ראשונה תיאוריות כאלו, בכיתה ט' בערך, אז כל אחד, לפחות בישיבות תיכוניות, אומר, אוקיי, יפה, אמרתי את התיאוריה, אבל מה הסיכוי שמה שאנחנו אומרים בעולם קרה בצורה כזאת? התחילו פעם רק אחת בגז ענק של מתן, ואז יום אחד יצא כדור הארץ. אז מה התשובה שנותנים אלו שעורכים בשיטה כזאת? תראה, הסיכוי לא גדול שזה יקרה בשנתיים, אבל ב-200 מיליארד שנה, איך מחשבים את הסטטיסטיקה פה? אין דרך, אבל אנשים מנסים לעשות את זה, כן? גם זה עד היום, יש אנשים אינטליגנטיים, זה שני הכיוונים. מנסים להגיד, אוקיי, ניקח תיאוריה מסוימת קוסמולוגית, איך יצא העולם, וננסה לחשב מה הסיכוי שדבר הזה באמת היה קורה. במיליארד שנה. אז, ואז מקבלים תשובות שונות לכיוון זה או אחר. התשובה האולטימטית להוכחה הטיולוגית, למה היא לא הוכחה? למה היא לא הוכחה באמת בכלל? היא תשובה שניתן על ידי דיוויד יום לפני 250 שנה, וזה אומר אתה לא יכול להביא הוכחות סטטיסטיות, סבירותיות, ממקרה אחד. סך הכל יש רק עולם אחד. אז אני אומר לך שהסיכוי שעולם היה יוצא כמו שהוא יצא הוא אחד למיליון, אבל זה לא משנה, זה העולם היחיד שיש, ואם העולם הזה קיים, אז הוא קיים. זה כמו שאני אומר, אני משחק עם קוביות. סך הכל, אני זורק קוביות, יוצא לי פעמיים שש. מה הסיכוי שזה יקרה? זה רק אחד ב-36, אבל זאת לא שאלה. אם אני זורק כל היום, וכל פעם שאני זורק זה יוצא פעמיים שש, אז אפשר באמת לחשוב שאולי יש לי משהו בקוביות שלי שסידרתי לפני כן. זה לא נראה, זה נראה מתוכנן ולא מקרה. מישהו זורק פעם אחת, אתה לא יכול להגיד, הסיכוי הוא קטן מאוד שיצא מה שזרקת. כל מה שיצא, הסיכוי יהיה קטן מאוד מה שזרקת, כי זה רק מקרה אחד. אם יש רק עולם אחד, הסטטיסטיקה היא לא מעניינת. זאת הטענה של יום לפני 250 שנה, והוא צודק. ובכל זאת, ברוך השם יצא לנו טוב. אם היינו בודקים מיליוני עולמות, יש רק עולם אחד, בודקים מיליון עולמות וכולם יצאו מסודרים בצורה זאת או אחרת, היינו באמת צריכים להתחיל ולחשוב. זאת הטענה שלו. מבחינה לוגית הוא צודק, כנראה. אבל זה לא כל כך משנה לאנשים, כי בכל זאת אני לא בודק מיליון עולמות, אני חי בעולם שלי, בעולם שלי הוא די נפלא ולכן אני מתרשם מזה. אז לסכם את החלק הראשון. אני אומר שהרמב״ם עכשיו, הרמב״ם מכיר את ההוכחה הטיולוגית, כי הוא משתמש פה, לדוגמה, בהלכות יסודי התורה, פרק ד', אבל לא להוכיח מצוות אלוקים. הרמב״ם אומר, מצוות אלוקים הוכחתי במורה נבוכים. עכשיו, יש מצווה שנקרא אהבת השם. אומר הרמב״ם, איך משיגים אהבת השם? אז הוא מציע, תצא בלילה, תסתכל למעלה, קודם כל תקרא ספר באסטרונומי, שאחרת אתה תצא למעלה, תסתכל ואני אגיד, וואו, איזה יופי, אני אלך ואני אציע אירוסין לחברה שלי. לא, לא, אני לא רוצה שתעשה את זה. הוא אומר, תצא בחוץ ותראה את הפלנטות, את הכוכבי לכת, וזה וזה וזה, ואתה תראה, וואו, איזה כמה חוכמה יש בדבר הזה, מיד הוא מתמלא באהבה למי שהיה יכול לתכנן את כל זה, ואחר כך הוא מיד נרתע ומתמלא ביראה למי שהיה מסוגל לעשות דבר כזה. בשביל הרמב״ם ההוכחה, זה סוג של הוכחה תיאולוגית, לא הוכחה תיאולוגית במציאות אלוקים. מהו? הוא שיטה להביא אדם לאהבה ויראה. אבל אתה צריך לדעת מראש שאלוקים קיים. למה הרמב״ם לא משתמש? אותו דבר בכוזרי. כוזרי יש לו הוכחה תיאולוגית באיזשהו מקום בחלק שלישי, אני לא זוכר בדיוק איפה. אבל זה גם איזה קשור לפתח את היחס הנכון לבורא. למה הרמב״ם לא מעוניין בכלל להשתמש בהוכחה כזאת למציאות אלוקים? עכשיו אני אומר דתי הענייה, זה לא כתוב ברמב״ם. כי אם היה לך רק הוכחה כזאת, אז אין לך אלוהים בכלל. יש לך סופר מתכנן. כן, כשרואים, לא יודע, סרטים דמיוניים, או בעיקר זה קומיקס כזה, אז אני מדמיין לעצמי איזשהו ייצור נפלא, שהוא תכנן עולם קטן כמו שלנו. כן? זה מין נושא שחוזר על עצמו בספרות העולם, שהעולם שלנו פעם לפני, אני לא יודע, לפני 10,000 שנה, אז ירדו כמה יצורים ממאדים, והם פחות או יותר סידרו את הסיביליזציה הראשונה, כן? הראיה, מצאו איזשהו אבן בג'ונגל בפרו, ויש שם תמונה שמישהו יורד מהשמיים ומסביר להם איך לספור אחד בשניים. אז מה שם הרעיון, ומה קורה אחר כך בסיפורים האלו? אז הם עובדים לאותם אנשים, לאותם יצורים כאלוהים. כן? יש דת לא קטנה, כמה מאות אלפי אנשים. אני חושב שיש יותר דתיים בה מאשר אצל היהדות, שנמצא באיים בים השקט, שנקרא the cargo cult. וזה ממש דת, וזה מבוסס על זה שאלים יורדים במטוסים ומחלקים הטבות. וכולנו יודעים על מה זה התבסס. זה לא סתם דמיון, לא מדבר עכשיו בנצרות או באסלאם או משהו כזה. זה באמת היסטורית. פעם ירדו יצורים במטוסים וחלקו להם מתנות. זה נקרא אדם הלבן. ומאז הם מחכים לבואו השני. זה נשמע מאוד דומה לנצרות, אבל זה דת אחרת. אם אתה ברמה פרימיטיבית, מישהו יותר מתוכנן, יותר חכם ממך, בא ומבקר אותך, אז הוא בשבילך אל מסוים, כן? הרמב"ם לא רוצה אל כזה, זה לא אל. אולי זה אל במובן העבודה הזרה, שהם גם כן רק עושים, יכולים להוריד ברקים, יכולים לעשות גלים. הרמב"ם לא רוצה מישהו יותר חזק ממי שמוריד ברקים, שיהיו שני ברקים, שיהיו ארבע ברקים, שיהיו חמישה ברקים. לא, לא מעניין את הרמב"ם מי שעושה ברקים. הוא רוצה שיהיה דבר שהוא לגמרי אחר. לא חלק מהמטאפיזיקה, מהעולם הפיזי שלנו. ולכן ברמב"ם אלוהים הוא מי שמונע את העולם ואינו מונע ממנו. מי שמשפיע עולם ולא מושפע ממנו. הוא מוחלט, אי אפשר לשנות אותו. וזה ראוי לקרוא אלוהים. אם הוכחתי שיש מישהו שהוא פי מיליון יותר חכם ממני, פי מיליון יותר חזק ממני, אז אולי ראוי לפחד ממנו, אולי ראוי לבקש ממנו יפה לעשות דברים בשבילי, אבל לא להשתחוות, זה סוג של עבודה זרה. להשתחוות למי שמיליון יותר חכם ממך, זה, אולי זה נבון, אבל זאת לא עבודה. אתה לא יכול לעבוד למישהו עומד באותו יחס כמוך, רק פי שניים, פי עשר, וגם לא פי מיליון. דוגמה לנפקמין הזה, שזה תיאוריה מעניינת מאוד, שהפכה את החוכה התיאולוגית על ראשה, אבל בכבוד וברצה, בן אדם היה רציני ביותר. ג'ון סטוארט מיל היה פילוסוף אנגלי, ידוע יותר בעבודתו בתחום האתי, הוא המציא את היוטיליטריאניזם, התורתנות, הוא בתחום הפוליטי, כתב ספר היסוד בפוליטיקה מערבית מודרנית, on liberty, על החירות, וגם על סבלנות, television, אבל בין השאר הוא פתר את בעיית הרע. בעיית הרע זה בעיה היסודית ביותר בדת, בתיאולוגיה המונותאיסטית. אם אלוקים הוא טוב, והוא כל יכול, ויש עולם, אז למה יש דברים רעים בעולם? ועל זה נשפך הרבה בדיו, ואין תשובה סופית, כן? אם היה הוא לא ידע את התשובה. למה דרך רשעים צלחת? אז אמר ג'ון סטוארט מיל, אני יודע את התשובה. כי אני מאמין באלוהים, כי הוכחתי את אלוהים. איך הוכחתי את אלוהים? מההוכחה התיאולוגית. אני בדקתי את כל העולם כולו. ראיתי שהעולם מלא 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 סימני תכנון. ולכן יש מתכנן. עכשיו בואו נגיד את האמת. כמה חכם וכמה יכול צריך להיות מישהו שיכול לתכנן את העולם שלנו? אמר מיל, וואו, זה אדיר. זה עולם ממש נפלא. אני לא יכול לדמיין איך איש כזה נראה. הוא פי מיליארד יותר חכם ממני. לכן כל בוקר אני מרגיש צורך לקום, וברגע שאני קם אני שר לו שיר הלל. אני אומר ברוך המחזיר נשמות לפגמים מתים, ואני אומר טילים, ואני זה משהו נפלא. אבל בוא נגיד את האמת, הוא לא בדיוק מושלם, הוא לא צריך להיות מושלם. אז כנראה מאותה סיבה שהוכחתי שהוא קיים, אבל בתוך הבדיקה שלי של העולם הנפלא הזה, גם גיליתי כמה פספוסים. אני ראיתי שיש הרים ונערות וגבעות, אבל ראיתי גם שיש רידת אדמה פעם ב-20 שנה. אז אני מכניס את זה לתוך המשוואה שלי. מי שתכנן את כל זה, הוא עדיין פי מיליארד יותר חכם ממני, אבל פעם ב-20 שנה יש לו פספוס קטן. ההר נופל. זו סיבה להפסיק לעבוד לו? זו סיבה להפסיק להתפלל לו? תראה, אני מאוד מאוד מעריך את ראש הישיבה שלי. למה? כי הוא הרבה יותר חכם ממני. וזה יסודי בתפיסה המוסרית שלי, שמישהו יותר חכם ממני, אני צריך לכבד אותו. אנחנו, כיוון שאנחנו יהודים, אז עושים את זה, ככה עומדים בפניו. לא מגזימים, אבל זה גם משהו. מה זה לעמוד בפניו? מה צריכים לעמוד בשבישהו? כי יותר חכם ממך. אז צריכים לעמוד כשהוא נכנס לחדר. יש שאלה הלכתית, שאחינו היהודים, הרוחניים, היו שואלים פעם, היום הפסיקו לשאול, כשתורות מזרחיות התחילו להיות פופולריות אצל יהודים מחפשי דרך, רק אצל יהודים, כמעט שאין שם גויים, אז הם נתקלו באיזשהו מחסום כזה, שבתורות המזרח אתה הולך ותוצא איזה גורו בהודו, אז הוא ילמד אותך דברים מעניינים, ולא עבודה זרה, חס ושלום, שום עבודה זרה, יש רק דבר אחד, שבהתחלה צריכים להשתחוות, שזה, הם מסבירים, זה מראה את הכבוד שאתה נותן למי שנותן לך חוכמה. אז הם שאלו שאלות, הם לא דתיים, אבל עבודה זרה עדיין קצת משקשת, שיש תשובות בפוסקים, פוסקים שלא פוסקים רגילים, כן? יש תשובות עצר פוסקים שקיבלו תשובות מאנשים בקליפורניה, שהאם מותר ללמוד Transcendental Meditation אצל מישהו שבהתחלה אתה צריך להגיש לו פירות ולהשתחווה אותו. כסימן שאתה מכבד את מקור החוכמה. אז אמרו להם לא, כי זה עבודה זרה. אז אמרו, מה? הבן אדם מגלה לי דרך בחיים, הוא מביא אותי לעולם הבא, הוא מביא אותי לעולם הזה. כל מה שהוא צריך, אני צריך לתת לו כמה פירות. זה לא עבודה זרה, זה רק כבוד, כן? אז זה מה שביל אמר. אני חושב שמישהו יכול לתכנן את העולם ולתפקד אותו. העולם דופק כמו שצריך. הגוף דווקא, העין, הכל, הקוונטום, הכל. ופעם, אני יודע, לפעמים זה לא הרבה, באמת זה לא הרבה. הרמב"ם כתב פרק שלם, להגיד שמי שחושב שהרע זה יותר מהטוב בעולם, אז הוא פסיכי, הוא לא מבין. קודם כל צריכים להבין שהעולם באמת 99% בסדר. אז אמר את זה, אומר, אלוהים שלי הוא 99% בסדר. ועכשיו פתרתי את בעיית אם הוא היה מפספס יום-יום, אז באמת אני לא הייתי מכבד אותו. ובסך הכל, פעם 20 שנה, צונאמי אחד שם, צונאמי אחד כאן, ולא, אתה מפספס הרבה יותר, אז מה, אתה רוצה להחליף אותו? אז זה נקרא אלוהים של ג'ון סטוארט מיל. והוא צודק. למה הוא צודק? כי רוב האנשים בעולם, כאן אני לא רוצה לדבר על החדר, רוב היהודים הדתיים, בפועל, זה מה שהם חושבים על אלוהים. אם נראה להם שאלוהים יכול לבנות בית, ולסדר בניין, וקצת טבע, והתפועה גדלה, ויש מה לאכול, לא צריכים יותר מזה. מה, אנחנו לא נכבד אותו? לא נתפלל? מה צריך כדי להיות יהודי דתי? צריכים להתפלל. לא תתפלל. ודאי שתתפלל. הוא הבנק, יש לו את כל הכסף בידו. אתה רוצה משהו, אתה צריך לבקש ממנו. אז נתפלל. נכבד, נודה לו. הכרת הטוב זה דבר בסיסי. הוא נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. אני לא יודע לו. אני, רק בגלל שפעם ב-20 שנה, וברוך השם לא פה, אלא באינדונזיה, הוא מביא צונאמי, זאת סיבה להיות כופר. זה אבסורד. הוא צודק. בשביל האדם הממוצע, בשביל הרגש הדתי הרגיל, אתה צריך מישהו שהוא מספיק יותר ממך, שזה עוצר נשימה. לא צריכים אין סוף. מי שפי 4 יותר חכם ממני, משהו ברמה של PC היום, מחשב ביתי, אז אני מתמלא ב... איך אתה ברמבה? ממד מתמלא בתשוקה אדירה להכיר ולהתקרד לדבר הזה. פעם ראשונה, זה ייקח בן אדם רגיל, שהוא היה, למד רק בישיבות, כן? ואז יום אחד מרים לו טלפון לא קשר. מיד הוא מתמלא אני מקווה, אחרת הוא באמת לטומטם. בסדר, טלפון, מה זה? נראה לו שאפשר עם זה לדעת, יש לי הבבא, והכיש שלי, יש לי פלאפון שמראה לי, עוד פעם, זו אותו דוגמה, את הכיוון של ירושלים, כדי שנכי להתפלל. זה לא פלא עצוב, מי שתכנן את זה, קוראים לו ביל גייטס, אז מה, יש אנשים שחושבים, אני לא יכול להגיד, זה כבר כפירה, הם חושבים שהנה, יש, מי שיכול להכניס גול ברגע האחרון, שני גולים ברגע האחרון, אז יודעים מה כל הטריביונות בטדי אומרים באותו רגע. כן, כי זה הפגנה אדירה של יכולת הרבה יותר משלי. אני לא יכול להכניס גול והם, הוא כן, אז כנראה שהוא מדובר שם ב... אני קצת יותר מבוגר מכם, קוראים לו פלא, אבל לא יודע מה קוראים לו היום. אני לא... פלא זכיתי לראות ברוא עיניי, אז הוא באמת עשה גול ש... אם לא הייתי מאמין בלוקים, הייתי אומר, וואו, זה משהו, הוא עשה דבר שמיטב ידיעתי, זה בלתי אפשרי לאדם לעשות. זכיתי פעם אחת, לא תצא במוענה. אז ככה מי למה, הוא לא היה אדם קטן, הוא אמר, אני חושב, זה אלוהים, ובעיית הרע כבר לא קיימת. בתנאי שאומרים על הרע בפרופורציות. היה צריך להיות הרבה יותר, לפני שאני אתחיל לבוז לאינטליגנציה, מי שעשה את העולם, היה צריך הרבה יותר פספוסים מאשר יש לו. בסך הכל העולם הוא באמת דבר נפלא ואדיר, וכנראה שהמתכנן הוא גדול. הוא צודק, אבל הרמב"ם לא מסכים. למה הרמב"ם לא מסכים? הוא אומר, זה לא עולים. זה גדול, הוא גיבור, הוא נערץ, צריכים לכבד אותו, פירות צריכים לתת לו, צריכים לעמוד כשיכנס לחדר, וחוץ מזה, מציאות אחרת שהיא די בסיסית בדת הרגילה, כן, באנשים דתיים, צריכים נורא לפחד ממנו. לא להירא אותו במובן של הרמב"ם, אבל לפחד ממנו. כי מי שיכול לתכנן את העולם, אז הוא גם יכול למחוץ אותך. מן הסתם, יש לו. אז אם יש גם פחד וגם הרצה, ברמה האנושית, מה עוד צריכים בשביל דת יומיומית, כן? הסיפור הזה, אני עכשיו לא אומר שמי לא צדק. הרמב"ם חושב שהוא לא צדק, אני חושב שהוא לא צדק. אז זו נקודה, זה מראה את ההבדל. אני אומר על ההבדל בין שתי התפיסות. ההוכחת התיאולוגיות תמיד נופלות, תמיד הן, לא נופלות, הן תמיד יוצאות לא מספיקות, אם המילה מוחלט או אינסופי או לגמרי אחר, זה חלק מהדת שלך. הם יוצאים דברים נפלאים, אבל באחוזים. בסטטיסטיקה, 99%, 99.9%, 99.999%, גם הסבירות היא רק ככה, וגם מה שיוצא, המשוואה מוציא משהו, כשאתה מקבל את התשובה ואתה מרים אותו ביד, יש לך דבר שהוא פי 99 מיליון יותר ממך, 99 מיליארד יותר ממך, אבל אינסוף אף פעם לא יופיע בזה. הרמב״ם רוצה את האינסוף, למה? זה לא הופך אותי ליותר ירי, אוהב או מפחד. כשהוא רוצה להוכיח, הוא רוצה להוכיח, הוא רוצה להוציא ממני יראת אלוקים או אהבת אלוקים, הוכחת תיאולוגית היא נפלאה. אבל אמונה ברמב״ם איננו סוג של רגש. ולכן 99.9% הוא לא מספיק. כי אתה מאמין בדבר שעומד ביחס קבוע לי. ואלוהים לא עומד ביחס קבוע לי, היחס קבוע זה לא שווה, אלא גם פי שניים זה יחס קבוע. אלוהים הוא משהו שלא עומד בשום יחס אליי. ולכן הרמב"ם הלך, ורוב הפילוסופים מביניהם הלכו בכיוון אחר. מה היתרון של הוכחות תיאולוגיות? זה אותו דבר. אתה רוצה אהבה, אתה רוצה יראה, אתה רוצה הרצה, אתה רוצה פחד, אתה רוצה הלל, אתה רוצה את כל מה שאנחנו עושים, לא מאמינים, אלא עושים בחיינו הדתיים, אז הוכחות קוסמולוגיות הם אפסים. הרמב"ם מוכיח שיש מצוי ראשון, שהוא מונע בינינו
מניע בינינו מנוי.
אז אוקיי, אני מקבל את זה 100%. מישהו יש לו הווה אמינא להתפלל למשהו כזה? לשבח משהו כזה? לציית להוראותיו, אם זה בכלל שייך לדבר על המניע של אמונה כמי שמתן הוראות? הרמב"ם מוכיח משהו אבסטרקטי שלא קשור. למה? כי הוא לא קשור לעולם, הוא לא עומד בשום יחס לעולם. בשביל הרמב"ם זה היתרון, בשביל הדת, בשביל הרגש הדתי, בשביל החיים הדתיים זה החיסרון. זה לא עומד בשום יחס לעולם. אם אני רוצה שאנשים יעבדו לאלוהים, אז אני מראה להם את העין, את הלב, את הפיזיקה, את הכימיה, את זה וזה וזה. וזה אמור להביא אותו לכיוון הנכון. זה שני עולמות, כמו היתרון והחיסרון, זאת אותה נקודה. אם זה עומד ביחס לעולם, אז זה עומד ביחס מסוים לעולם. הוא לא יכול להיות ביחס אינסופי לעולם. אם זה לא עומד ביחס לעולם, אז בסך הכל זה מופשט. זה לא יהיה בזה תוכן שאני לא עומד בשום יחס לדבר הזה, אז אני לא, גם לא יכול להתייחס אליו. במובנים שלנו, לא אהבה ולא יראה ולא הרצה ולא תפילה ולא פחד ולא ציות ולא שום דבר אחר.
יש סתירה מסוימת בין ההוכחות?
ממש לא. אתה יכול לבחור גם את זה וגם את זה. אני הבאתי את הרמב"ם כדוגמה. הרמב"ם ייסד את מה שהוא רוצה על הוכחות המטאפיזיות האריסטוטליות שלו, ואז אין לו שום בעיה להמשיך ולהגיד, אחרי שיש אלוהים, ואני לא מסביר למה, אבל אני חושב שהוא אחראי, הוא לא מכיר שהאלוהים של ההוכחה הוא אלוהים של התכנון השמש והירח. הוא מניח שאתה כבר מקבל את זה כתלידי דתי, אבל אתה רוצה שיהיה לך חיים עמוקים דתיים ולא שטחיים, אז תבלה קצת בלילה בחוץ, וזה ימלא אותך באהבה ויראה. זה כלי כלי דידקטי, כלי שימושי, להביא אנשים להעמקת החיים הדתיים שלהם. אבל אומר הרמב״ם, זה לא כלי להוכיח למי שלא מאמין שקיים דבר שעליו ניתן לבסס את זה. לא שומע את זה מפורש, אבל הרמב״ם בעצם אומר שעם כל מה שהיה לי זוכחה תיאולוגית, אז אני הייתי אולי גם אוהב את הטלוס הזה וירא ממנו, אבל לא הייתי קורא לו אלוהים. אתה צריך שיהיה אלוהים, ואחר כך תוסיף עליו את האחריות לתכנונים שמוצאים. עכשיו, גם הצד הפוך היה חסר. נגיד, הוכחתי שיש מצוי ראשון. ואז בדקתי, ואני חושב שהוא אחראי לעולם. ואז בדקתי את העולם. ראיתי שהעולם הוא די אבסורד. סיבה שהרמב"ם מקדים את הפרק שלו, פרק בחלק שלישי, שעולם דווקא טוב. אם אני הייתי בודק את העולם, לפעמים יש אנשים שיוצאים מהרגשה כזאת, בגלל השנה שבו הם חיים, בגלל המצב הספציפי שלהם. אני חי בתוך הבוט שלי, אז יש אנשים שיוצאים מאוד מאוד פסימיים, אומרים שהעולם הוא יוון מצולה, העולם הוא דפוק, הכל לא עובד, הכל זה ממש אכזרי וזה. ואם יש אלוהים, אז... יש אלוהים, אם יש אלוהים, אבל אני לא מוכן להתייחס אליו, כי הוא אחראי לה, אני מצא עכשיו בכבוד, למצא זה, אנשים שהם רצינים, לשואה, למצב הזה, לצונמי. אז אם זה אלוהים, אז אני בהתנגדות, אני עובד לאופוזיציה. כן, אם יש אלוהים והוא אחראי לעולם, העולם הוא לא מתוכנן, הוא לא מתוכנן למטרות טובות, אלא מתוכנן למטרות רעות, זה עולם שמתעולל באנשים, או שזה עולם סתם של כאוס. אני רואה את העולם, דברים קורים, אבל זה לא, אין שם שום חוכמה ושום תכנון, זה מי שתכנן את כל זה, הוא היה סתם עם חוש הומור לא כל כך טוב, יש ספרות כזאת, כן? קצת. אז היה לך אלוהים מובן של הרמב״ם, אבל לא היה לך אלוהים של החיים הדתיים, של התורה, של החיים דתיים יומיים. נכון? המזל של הרמב״ם זה שיש לו את שני הכיוונים. כשאתה שואל את השאלה איך להוכיח אלוהים, הרמב״ם לא חושב בכלל. בכיוון של זה, אתה צריך להוכיח משהו שהוא לא אני ואתה פלוס, אלא משהו אחר, ולכן הולך בכיוון מאוד מסוים. מי שמסתפק רק בהוכחה תיאולוגית, אז או שהוא באמת לא צריך הוכחה אמיתית. עכשיו אני מבין שזה באקשו בהקשר של הספר של החזון איש. החזון איש לא מעוניין בשאלה של הרמב״ם, זאת האמת. הוא לא מטפיזיקאי, הוא לא צריך להוכיח קיום של מצוי ראשון. החזון איש מעוניין ואיך אדם יודע שהוא צריך להיות יהודי טוב. הוא מתחיל בזה שיש אלוהים במובן של הרמב״ם, זה לא מעניין אותו כל כך, כמו שלא מעניין את ג'ון סטיוארט מיל. מבחינה מעשית אולי צודק, כן? מי אומר שצריכים להיות כזה מופשט ועקומי? מבחינה מעשית יש סוגים של אנשים בעולם, אלו שחושבים שהם תכננו את החיים שלהם, ואלו שיודעים שמישהו הרבה יותר חכם מהם תכננו את החיים שלהם. לראשון קוראים חילונים, השני קוראים דתיים. הוכחתי שאתה באמת, אתה לא תתאר לעצמך לרגע שאתה וחברים שכמוך ואבא שלך ואמא שלך הם סידרו את החיים האלו, וגם לא מישהו מסתורי שחי בקנדה. מי שעשה את זה הוא מישהו לגמרי אחר. מה זה לגמרי אחר? המילה לגמרי, הם לא מתכוונים במובן של הרמב״ם. לגמרי זה אומר וואו, מאוד 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 אחר. זה מספיק לי, כי אני רק, אני מעוניין, אני מעסיקה, מה זה, יש משפטים כאלו לפעמים בספרות האנטי פילוסופית. אתה לוקח פילוסוף שממש מבין אריסטו עד הסוף. חוץ מזה, חסר לו לב, כן? הוא יוצא, הוא לא מתרשם מהשמש והירח, הוא לא מתרשם מהעין. אז, ויש מישהו אחר שהוא ממש הולך בהרגשה של כמה העולם הוא כאילו עולם חסדו, כמה העולם הוא זרימה אינסופית של חסד ודאגה והשכחה ותכנון והשקעה של... אוקיי, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את הפילוסופית, מישהו שהוא לא בדיוק חבר שלי. אז מי יותר שווה? אני אומר, תיאולוגיה בלי קוסמולוגיה, קוסמולוגיה בלי תיאולוגיה. אני גם מסכים שאני מעדיף את התיאולוגיה בלי קוסמולוגיה. זה יהודי דתי, יש לו הבנה בחיים. הוא מבין מי הוא, הוא מבין פחות או יותר מי הוא האחר כאן. וממילא יש לו יחס אחר. הבסיס הפילוסופי שלו, לדעתי, האישית, זה שיכול גם לחלוק על זה, הוא מעורר, הוא בעצם מתפלל בטעות, הוא מתפלל למישהו פי מיליון יותר חכם ממנו, וכשאני במצב רוח המאוד עקרוני שלי, אני אגיד שהוא עובד עבודה זרה. אבל טוב, זה עבודה זרה של פילוסופים, בוא נגיד את האמת, הוא יהודי נפלא. כן, זה נכון. אז מעשית, יש לך איזה חילוני ברחוב, אתה רוצה שהוא יתחיל להניח תפילין, אז אני מציע לך גם כן, מעשית, אני מקווה שיום אחד יהיה לך יהודי כזה, אבל אל תנסה להציע לו את החוקה הקוסמולוגית. לתפילין זה לא יביא אותו. תנסה להראות לו שהשם הזורחת, ואם יש לו איזושהי רגישות נפשית, אז הוא מיד יתמלא באהבה ויראה ויתחיל להניח תפילין. יש שיטה שלישית, שלדעתי זה לא זה ולא זה. אתה פוגש יהודי ברחוב, הוא לא מניח תפילין, אז אתה אומר לו, אם לא תניח תפילין, אז בעוד 24 שעות משהו ייפול עליך. ואז הוא יגיד, אתה יודע מה? בואו נניח כדי שיהיה בטוח. אז מזה יוצאים רשעים שמניחים תפילין פעם בחודש כשהם עוברים ליד חבצקה. טוב, זה לא זה ולא זה. יש כמה שיטות אפשריות. השיטה של הרמב"ם היא לא שיטה לקירוב, זה נכון. אני מקווה שהרמב"ם יבין את זה. האמת שהרמב"ם לא יבין את זה. הרמב"ם, זאת הרגשה שלי, הרמב"ם חשב שאם אני מוכיח לך בהוכחה שכלית שיש אלוהים, אז אתה מיד תהפוך ליהודי דתי, כי מה, הוכחתי, הוכחה זה הוכחה. טוב, כולנו מבינים שבין הוכחה, בין הראש לבין הלב, יש פער די גדול. אז כן, אם פונים ללב, פונים להבנה, פונים לרגש, פונים לזה, אז כן, זה משנה, מחולל אישיות. פעולים לראש, אז מקבלים ידיעות נכונות במטאפיזיקה, שזה, העם החושב, זה מאוד חשוב. אפשר לפקח אם זה חשוב, אם זה באמת, אפשר לפקח אם זה חשוב או לא. אבל מה שכן זה שלא לטעות, לא לחשוב שאף הוכחה תיאולוגית, אנחנו נעבור על כל הפיזיקה וכל הביולוגיה, והדברים הנפלאים ביותר שיש, בסופו של דבר, אתה לא תעבור את הגבול שהוכחה הקוסמולוגית עברה ברגע הראשון. לא תוכיח משהו שאני אגיד בצורה קצת אחרת, אולי המילים יישבו יותר ביקורתיים. האל של הוכחה תיאולוגית הוא טבע. הוא חלק מהטבע. הוא לא שונה בעיקרון, בעיקרון פילוסופי, מהאלים של עבודה זרה. מי זה זיוס? הוא מי שיכול להוריד ברקים. שאם זה, אם האמת היה איש שיכול להוריד ברקים, אני הייתי מאוד מתרשם מזה. היום אנחנו מתרשם פחות, כי יודעים איך לעשות ברקים. אבל פעם זה, מי שיכול להוריד גשם, בסדר? אני לא מכיר מישהו שיכול להוריד גשם. ישראל מנסה כבר 50 שנה, וזה אולי יפסיקו כבר, לזרוע כל מיני שיטות איך להגביר את הגשם. כל מה שהם הגבירו זה זיהום אוויר. אנחנו נושמים כספית עכשיו בגלל זה. אז הם יורידו גשם. תביא לי, אני פעם פגשתי מישהו, היה קשה לראות אותו, כי היה קצת בלתי נראה, אבל הוא יכול להוריד גשם. באמת הוכיח לי את זה, אמרתי לו, תוריד גשם, הוא הוריד גשם. Okay? זה היה בקיץ, הוא אמר לי, תשים כאן קצת איזשהו כבש כזה, לשקוט כבש, לשים שם את הפרווה שלו, ותעשה כך וכך, הוא ירד גשם. מי שיכול לעשות דבר כזה, זה מאוד מרשים. כן, באמת מאוד מרשים. עובדה, זה ירושים כמה יהודים חשובים פעם. אז זה האל של קוסם. זה האל של הוכחת תיאולוגיה. יש קוסם יותר גדולים, יש גם פחות גדולים. בסופו של דבר, מה שפעם הרשים, היום לא מרשים, כי יש לנו התקדמות טכנולוגית. כן, זה סיפור חוזר לעצמו. יש כל מיני ספרים על מישהו שחוזר בזמן, כן? אז הייתי בן 10, קראתי הספר הראשון בז'אנר הזה, ספר של מרק טוויין, קנדיקט ינקי עם קינג ארתור סקוט. אחד מוצא את עצמו בחצר של המלך ארתור. ובמקרה, המזל שלו, שהוא גיל שם גם היה לו אקדח. אז הוא משחק שם כך וכך וכך וכך. יום אחד הוא מוצא את עצמו בג'אוסט, בטורניר, שמולו בא הזה עם האביר, עם החרב, והוא מבין שזה הסוף. אז אין ברירה מה הוא עושה, מוציא את האקדח ויורה בו. כמובן, מה קורה שם על אנשים? אנשים יותר חיים ממה שאתם. הם לא מיד התחילו לסגוד לו, הם אמרו לו שהוא מחשב, התחילו לרדוף אותו כדי לשרוף אותו. אבל לא משנה, זה מאוד מרשים. למה זה מאוד מרשים? כל נבח היום, בחודש האחרון, כל ילד בתל אביב גם יכול לעשות את זה פעם ביום. אז זה רק מראה, בסך הכל, דברים שמאוד מאוד מרשימים. אולי מחל לא, לא זה מחל לא, כי אנשים מתקדמים. אז אם נתקדם פי מיליון, ועוד מ-100 מיליון שנה האנושות, אנחנו יהיה יותר צנומים, ועם ראשים יותר גדולים, ונוכל לעשות כל מיני דברים שנראים ממש פלא היום. אז מה, אז היום אני צריך לסגוד לזה? לא, זה שום הוכחה תיאולוגית. גם אם הוא תכנן את כל עולם כולו, אז זה רק עניין של יותר מספרים. אז המופשטים יותר, הפילוסופים יותר, יגידו, תגיד לו תודה, תגיד לו בבקשה, תעשה את כל מה שאנשים דתיים אולי עושים, אבל תזכור שזה רק אתה פי, מיליון. וזה לא היחס שבין האדם לאלוהים, כפי שצריך להיות בצורה מוחלטת, להבדיל בין זה לבין עד הזרה. זה שום של, אני יודע, שום של רודנות. מי שחיים שלי תלוי בו, אני מאוד אזהר ממנו. כן, יש אחד שהוא חזק. ואם הוא לוחץ על כפתור, אני ירק. סטלין. סטלין היה שמש העמים. למה? כי היה יכול להרוג מישהו רצה. אנשים גם סגדו לו. אבל אנחנו חושבים שזה עבודה זרה, למרות שחיים ומוות תלויים בו. טוב, אנחנו יודעים שלא באמת, יש לך יכול להציל. אם לא היה אלוהים, אין מי שיציל מידו. אז סטלין הוא אלוהים של העם, הוא אלוהים של הרחוב. אבל אנחנו אומרים לו, חס ושלום, לא בגלל שיש מישהו מעליו. גם לא היה מישהו מעליו, אבל הוא לא אלוהים. כן? ברוך השם, יש מי שעליו, ולא רק יחסית עליו. לא שיש גבוה מעל גבוה השומר, אלא יש גבוה מעל כל השומרים שומר. בהגדרה מעל, כי הוא אין סוף מעל. זה כבר הסיפור האחר. כן, יראה מישהו אחר? כן.
למה אם היה בעצם מתייחס
אל אלוהים
שהוא לגמרי כל כך רחוק ממני ומושב ממני?
יש בעיה. יש בעיה. זה הניתוק הוא מאוד, מאוד בעייתי. הכוזרים מסביר את זה בעריכות מה ההבדל בין אלוהי אברהם יצחק ויעקב לבין אלוהי אריסטו. אלוהי אריסטו הוא מושג, ואנחנו צריכים לחיות כאנשים דתיים, ולכן אומר, למרות שכמובן הכוזרים מתחיל בזה שיש לו הוכחה קוסמולוגית בתות אלוקים, הוא לא מדלג על זה, הוא חיים במאי הביניים, צריכים להתחיל מזה, אבל הוא אומר אריסטוטלים הם לא אנשים דתיים, זה לא מה שאני מנסה למכור לך מלך כוזר, כי מה תעשה עם זה? תודה לאיבט שיש להם, אחר כך תמשיך לחיות כמו אריסטו. אז כי זה לא אומר לי כלום על מה שאני צריך להיות, מה צריך לעשות, איך אני יכול לשנות את חיי. זה מישהו שיכול לדבר איתי. האלוהים של הרמב״ם, לא של הרמב״ם, האלוהים של הוכחת הרמב״ם לא מסוגל לדבר. הוא לא יכול לדבר איתי, לא יכול לתת לי מצוות, כי הוא לא עומד ביחס לעולם. הוא רק מונע את הגלגל הראשון. דרך אגב, הוא לא, מישהו גמר את הרמב״ם, איך אלוהים של הרמב״ם, אלוהים של אריסטו יותר נכון, מונע את הגלגל הראשון? הוא לא דוחף אותו, כי הוא לא יכול לדחוף, אין לו מה לדחוף. הגלגל מחכה את השלמות האלוהים. הוא אחראי לתנועה, אבל הוא לא עושה כלום בעולם.
כל הרעיון הטליאולוגי הוא רק מביא אדם,
זה לא מביא אותך לעבודת השם בכלל, זה מביא אותך להכרה באמת. מצוות אמונה ברמב״ם הוא לא עבודת השם. עבודת השם זה מצווה השני, ייחוד, מצווה השלישית, קריאת שמע, מצווה הרביעית, אלו הם מצוות. המצווה הראשונה אמונה זה להכיר באמת, וזה חשוב להכיר באמת, כי זה הבסיס לכל דבר אחר. אם זה לא אמת, אז אין לי בסיס. הדברים צריכים להצטרף למשהו שיבוא אחר כך. אז כפי שאמרתי, רק נסכם את הנקודה, יש גם תשובה להוכחה התיאולוגית שהיא מאוד, אני באמת, אני לא לגמרי הכרתי אותו, אבל אני יודע שהוא נכון. התשובה שהזכרתי בשם יום, שההוכחות שמבוססות סטטיסטיקה רק עוזרות לי כשיש לי הרבה מקרים. אני רוצה לדעת אם לחצות את הכביש באור אדום או לא, אז הסטטיסטיקה, כמה אנשים נהגו כאן, הוא מעניין. אבל אם זה רק יקרה פעם אחת, אז זה שאני עברתי בשלום, אתה אומר לי, מסתיק קומת 99% שתמות, אז אני אגיד, אוקיי, אז אני עברתי בשלום, אתה צודק, אני לא עושה את זה עוד פעם. אז העולם זה רק מקרה אחד. זאת ההתארה של, מי שחי בתוך המקרה אחד, לא יכול לבחון אותו כמה זה סביר. זה לא סביר, זה מה שיש. זאת התשובה, זה לא הוכחה. בסדר, לא מעניין אף אחד, לא צריכים הוכחה. באמת, בסופו של דבר, אנשים באמת מעוניינים מה שהרב המסע עם זה. רוצים להגיד הבא בהירה. זה מתלבש כהוכחה, וכוכחה הוא כן אולי מוכיח בקפיצה מעל הבעיה של יום, זה מוכיח בסבירות גבוהה מאוד קיום של משהו שאחראי לתוצאה מסוימת. אחריות לתוצאה מסוימת היא דבר שהוא בתוך העולם. אתה יכול להוכיח את זה ואז להגיד, ואני חושב שהוא מעל העולם. אתה יכול. אבל הוכחה רק הוכיח דבר שנמצא, הוא אחד מן הגורמים בעולם, הוא גורם למה? לעולם הפיזי שהכרנו. לו יצור היינו יכולים לבחור אין סוף, אם העולם היה אין סופי, אז גם הגורם שלו היה אין סופי, ואז גם זה לא היה עוזר, אז גם כן זה רק ברמה של העולם. הרמב"ם חיפש משהו שהוא מחוץ למערכת, הוא לא עוד גורם, הוא לא חלק מהפיזיקה, אלא מחוץ לפיזיקה. האלוהים של הוכחה תיאולוגית, אני אומר, מתוך ההוכחה, לא מה שאנשים אלו מאמינים, אבל מה שזה הוכיח זה משהו שהוא לא הוכחנו שהוא מחוץ לעולם. הוכחנו שהוא גורם, שערות, נגיד, תחשבו על, הנה דוגמה טובה מאוד, המדרש של אברהם אבינו. אברהם אבינו יוצא ואומר, איפה זה מתחיל? אני תמיד מתברבר שם. דבר ראשון שהוא ראה זה שזה חם, כן? אז מה? לא, לא זה, המדרש הרמה מצטט, לא נמצא בת... הוא ראה שזה חם, אז הוא אומר, מאיפה בא החום? החום הוא כל כך חשוב איזה בא, ואז הוא שם לב שזה בא מהשמש. אז הוא השתחווה לשמש. אז אברהם אבינו, אברהם לא בדיוק אבינו עדיין, חושב שהשמש זה אלוהים. למה? כי זה דבר נפלא. אנחנו חושבים זה רק שמש, כי בסדר, התרגלנו לזה, אבל השמש הוא דבר נפלא. ואז הוא אמר, ואז בא ענן וכיסה את השמש. אז הענן יותר חזק מהשמש. אז הוא השתחווה לענן, ואז, לא, זה מתחיל מענן, מהגשם. לא, למה זה? הגשם, הענן, השמש, זה, זה, וזה, וזה, והוא עובד נמרוד, ככה עושים, נמרוד אומר לו, בסדר, לא אכפת איזה בודה זרה שלך, רק שיהיה לך. אז אם אתה חושב שהענן יותר חזק מהשמש, תקבל ענן. אתה חושב שהרוח יותר חזק מהענן, תקבל לו רוח. אז אנחנו כבר חכמים, אנחנו אומרים, זה רק גורמי טבע. זה עדיין גורמי טבע יותר חזקים ממך, אז בוא נשתחווה לרוח. מי שפעם ראה סערה רצינית, אז הוא כבר לא יגיד, זה רק רוח. זה כבר רוח, כן? אבל בסדר, הבנו שזה, זה כמוני, אבל פי מיליון. הם בתוך הטבע. וכל עבודה זרה, הישנה, העתיקה, הם דברים בתוך הטבע. זה אל הגשם, אל השמש, אל הברקים, אל הים, אל הצמח, אל הזה. הם דברים שיותר חזקים ממך. והחיים, לתופעה שהם החיים לא. ואם היה אל אחד שייך לי לכל, אז בסדר, זה עוד יותר משים. אז עדיין, כוחות הטבע, מה שנקרא בלשון הרמב"ן, מלאכים. מלאכים כמובן נבראים. מלאכים אחראים לטבע, הם כוחות הטבע. כל כוחות הטבע ביחד זה מלאך אחד אחד גדול. אבל לא אלוהים לפי התפיסה של אבותינו בימי הביניים, גם אלו שלא היו פילוסופים, אבל הם הבינו שהבסיס למחשבה, אחים כולם הסכימו לרמב"ם, זה לפות להתחיל בנקודה הזאת, אבל לא להסתפק פה. וזה הייעוד והתפקיד של הוכחות טלאולוגיות למיניהם. לא לפרוץ את הטבע, אלא הם לא יפרצו את הטבע, אלא לסדר את מקומך, שתבין שאתה קטן ויש גורמים יותר גדולים ממך. זה אמוציה, זה רגש מאוד מאוד חשוב. ענווה זה גם חשוב, אבל יותר מזה הם לא יכולים לעשות. ואני חוזר לשאלה, לא צריכים לעשות יותר מזה, ואולי כן צריכים. וזה הגבול בין שני סוגי ההוכחות האלה. לא מוכבלים, לא צריכים לצאת. סליחה. בסדר, אני גמרתי, אבל שלחתי אתכם למיילב, אין מיילב. אז לא צריכים לעלות, אני שוב אחת.